רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. ב-24 בפברואר 2022 פלשה רוסיה לאוקראינה מהים, האוויר והיבשה, במה שנחשב למתקפה הגדולה ביותר על מדינה אירופאית מאז מלחמת העולם השנייה. הפלישה הרוסית התפתחה לכדי מלחמה מלאה, הובילה לאלפי הרוגים משני הצדדים, למיליוני פליטים אוקראינים שנמלטו מהמדינה ולסנקציות חסרות תקדים שהטילה הקהילה הבינלאומית על רוסיה. מהבחינה הזו אפשר לומר שהסיוט הגדול ביותר של מדינות אירופה התממש לנגד עיניהן, אבל במקביל אפשר לומר, די בביטחה, שבניגוד לכל הערכות, לכל התחזיות ולכל הציפיות, מרכיב מרכזי בתסריט המזוויע הזה לא התממש. הפלישה לאוקראינה לא לובטה במתקפת סייבר רחבה מצידה של רוסיה. לא ראינו רשתות חשמל נופלות, לא ראינו רשתות תקשורת קורסות, לא ראינו אינטרנט מנותק ולא ראינו השמדה של תשתיות אזרחיות באמצעות מתקפת סייבר. במקום זה ראינו טנקים ומטוסים וטילים ופגזים. היכן מלחמת הסייבר שהבטיחו לנו? בפרק פופ-אפ קצר ננסה לענות על השאלה הזו, אבל לפני כן צריך להקדים ולומר שני דברים. ראשית, ייתכן שעד שהפרק ישודר, או לחילופין, עד שתאזינו לו, תתרחש מתקפת סייבר עצומה וכל התמונה תשתנה. לכן אני מפציר בכם לקחת בחשבון שהפרק הזה נכון רק לרגע שבו הוא הוקלט. היינו קצת פחות משבועיים אחרי שהמלחמה פרצה. שנית, כמו בכל דבר שקשור במלחמה הזו ובמלחמות בכלל, גם במקרה הזה ערפל הקרב הוא סמיך מאוד, ומשום כך קשה לספק תשובות ודאיות ומוחלטות לשאלה הזו. מה שבכל זאת אפשר להציע הוא את מיטב הערכות הנכונות לשעת הקלטת הפרק. אז איפה מלחמת הסייבר? מיד מתחילים. ב-20 השנים האחרונות התפתחה דוקטרינה צבאית שהפכה לסוג של קונצנזוס שחזר והוסבר על ידי כל מומחי הביטחון ברחבי העולם. הדוקטרינה הזו קבעה שבמלחמה המודרנית לצד שלוש זירות המלחמה המסורתיות, אוויר, ים ויבשה, המלחמה תבוא לידי ביטוי בזירה נוספת שלא הייתה קיימת במלחמות קודמות, סייבר. על פי הדוקטרינה הזאת, עוד לפני שטנק אחד ייכנס לפעולה, עוד לפני שהמטוסים יוזנקו מבסיסם, עוד לפני שהצוללות יצללו, התשתיות האזרחיות והצבאיות של מדינת האויב ישותקו באמצעות מתקפות סייבר נרחבות. רשתות התקשורת האלקטרוניות, מהטלוויזיה דרך הסלולרי ועד האינטרנט, תשתיות אזרחיות דוגמת משאבות מים, תחנות חשמל ורמזורים, תשתיות פיננסיות בהם בנקים והבורסה וכל מיני תשתיות אזרחיות נוספות, מבתי חולים ועד שדות תעופה, כולם יותקפו. יפרצו אליהם, ידביקו אותם בווירוסים, יפילו אותם באמצעות מתקפות אלקטרוניות מתוחכמות. במלחמה החדשה, כך הוסבר, האויב ירד על ברכיו עוד לפני שהרובים יירו כדור אחד. כמעט שבועיים אחרי המתקפה הברברית שעליה הורה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אפשר לומר בוודאות שהדוקטרינה הזו לא התממשה. במקומות רבים ברחבי אוקראינה הרשת עדיין פעילה, בוודאי באזורים שעדיין לא נכבשו על ידי הרוסים, דוגמת קייב. רשתות הסלולר עדיין פעילות, תחנות החשמל, אם הן לא הושמדו על ידי טילים, עדיין עובדות, והצבא האוקראיני מצליח לתאם את פעולותיו ללא הפרעה אלקטרונית משמעותית. מעבר לעובדה שזה מקשה על הרוסים מבחינה צבאית, זה מקשה עליהם מבחינה תודעתית. האוקראינים מעלים לטיק טוק, לפייסבוק ולרשתות חברתיות נוספות תיעוד של הפגנות, של ירי נגד מטוסים, של ירי נגד מסוקים, של התנגדות עממית נרחבת. לא פחות חשוב מכך, נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, מצלם את עצמו באמצעות הטלפון הסלולרי שלו ומפיץ סרטונים ללא הפסקה, ובכך הוא מצליח לא רק לשמור על המורל של האוקראינים, אלא גם, ובעיקר, לגייס את דעת הקהל העולמית. כל זה לא אמור היה להיות אפשרי אם דוקטרינת מלחמת הסייבר הייתה יוצאת אל הפועל. יוצאת אל הפועל כמתוכנן. עכשיו, זה לא שלא היו מתקפות סייבר בכלל. למעשה, כחודש לפני שהמלחמה פרצה, נמחק מידע מהמחשבים של כמה מסוכנויות מדינה אוקראיניות כתוצאה ממתקפת סייבר, ושר הטרנספורמציה הדיגיטלית האוקראיני. מסתבר שיש כזה דבר באוקראינה, פרסם הודעה לפיה כל העדויות מצביעות על כך שהרוסים עומדים מאחורי המתקפה. גם במהלך המלחמה פורסמו דיווחים על כך שאתרי אינטרנט אוקראינים, בייחוד אלו של הנשיא, של הפרלמנט ושל שר ההגנה, נמצאים תחת מתקפות דידוס בלתי פוסקות. ועדיין, כל המתקפות האלו רחוקות מאוד מחזון ההשמדה הטוטלית שכולם ציפו שיתממש, בטח ובטח כאשר מדובר במעצמת סייבר התקפי דוגמת רוסיה. אז מה קורה כאן? כאמור, ייתכן שעד שתאזינו לפרק הזה כבר יהיו תשובות יותר ברורות לשאלה הזו, אבל בשלב הזה כל מה שיש לנו הם הערכות. חלקן נאספו בכתבה נרחבת שפורסמה בוושינגטון פוסט, ואחת הערכות האלו אומרת בפשטות, חכו בסבלנות. זה יגיע. ובכן, ייתכן שזה יגיע, אבל כזכור, על פי הדוקטרינה הצבאית המקובלת, מתקפת הסייבר אמורה להקדים את המתקפה הפיזית. זה מה שהופך אותה לכל כך אפקטיבית. היא זורעת פחד, ובלבול, וכאוס. אז כן, ייתכן שהיא תגיע בהמשך, אבל אם זה יקרה, ההשפעה שלה תהיה הרבה פחות משמעותית, גם מבחינה מעשית וגם מבחינה פסיכולוגית, בהשוואה למה שהיה קורה אם היא הייתה מתרחשת בימים הראשונים למלחמה. הסבר אחר לכך שאנחנו לא רואים עדויות למתקפת סייבר רחבת היקף, קשור למה שאמרתי בתחילת הפרק. ערפל הקרב. כלומר, יש התקפת סייבר. אנחנו פשוט לא רואים אותה, כי יש כל כך הרבה דברים שקורים במקביל. כאשר הערפל התפזר, הסתבר שהייתה, או הייתה גם הייתה מתקפה שכזו. אוקיי, יכול להיות, אבל אז קשה להסביר למה חלק גדול מהתשתיות שאמורות היו להיות מותקפות ואז משותקות, עדיין פעילות. הלאה, הסבר נוסף לעדר המתקפה הוא שכוחות הסייבר ההתקפי הרוסי לא קיבלו התראה מראש. התוכנית למתקפה הרוסית הייתה כל כך סודית שרק קבוצה מצומצמת של אנשים הייתה מודעת לה. כמו שצריך לאסוף כוחות משוריינים ומטוסים וחיילים כדי לצאת למלחמה, כך צריך לאסוף כוחות סייבר כדי לצאת למתקפת סייבר. וכיוון שלא ניתנה התראה מספקת, כוחות הסייבר אינם ערוכים. הסבר אחר קשור ביוהרה של הרוסים, ובעיקר בזו של פוטין. פוטין זלזל מאוד באוקראינים וביכולת שלהם לעמוד מול הצבא האדום המפלצתי. הוא לא חשב שהצבא שלו יתקל בהתנגדות משמעותית, ועל פי כל העדויות הוא הופתע מאוד, ואז הפך למתוסכל מאוד, מההתנגדות העיקשת של הצבא והאזרחים באוקראינה. ייתכן שהשעננות והיוערה הזו גרמו למתכנני המלחמה להעריך שלא יהיה צורך במתקפת סייבר מרחבת כדי להכניע את אוקראינה. אם מתקפה שכזו לא תוכננה, זה מסביר מדוע היא לא יצאה אל הפועל. ייתכן גם שבניגוד לדוקטרינת הסייבר המקובלת, ברוסיה החליטו שלא לתקוף תשתיות תקשורת מקומיות, פשוט מכיוון שהם החליטו שהם זקוקים להן בעצמם. כן, לצבא יש רשתות תקשורת משל עצמו, ועדיין, בלא מעט צילומים מהמערכה, נראו חיילים רוסים כשהם משתמשים בטלפונים הסלולריים שלהם. אם תשתיות התקשורת המקומיות פעילות ניתן להשתמש בהן, ולא פחות חשוב מכך, רוסיה לא תצטרך לשקם אותן אחרי שהיא תשתלט על המדינה. וכזכור, המטרה של פוטין היא לא לתקוף ולחזור הביתה. היא לתקוף, לכבוש, ואז להישאר. לא רק זה, ייתכן שהרוסים לא מעוניינים להוציא אל הפועל כזו מתקפה, כיוון שהם משתמשים בתשתיות התקשורת והמחשוב שעדיין פעילות כדי לאסוף מודיעין. אם אני מפיל את תשתיות התקשורת שלך, אני לא אוכל לרגל אחריך באמצעותן. נכון? שיישאר, כך אני יכול לראות מה אתה עושה שם. הלאה, הנה הסבר אחר. אחת התשובות השכיחות לשאלה, היכן מתקפת הסייבר שהבטיחו לנו, היא שלמרות הסקסיות שנקשרה במונח סייבר, הרבה יותר פשוט לגרום נזק כבד באמצעות שיטות מסורתיות, מאשר באמצעות מתקפות סייבר. אם אתה רוצה להשבית את הארובות של חברת החשמל בחדרה, אתה יכול לנסות ולפרוץ ולהתקיף ולהפיל את תשתיות הסייבר של חברת החשמל, אבל לא יותר פשוט לשלוח שניים שלושה טילים ממש מדויקים ולהשמיד פיזית את הארובות בחדרה? מכאן שלמרות שלרוסיה יש יכולות סייבר מרשימות, מהרגע שהחמיצה את חלון ההזדמנויות הראשוני להפיל תשתיות צבאיות ואזרחיות באמצעות מתקפות סייבר, עדיף לה בשלב המתקדם של המלחמה להפיל את אותן התשתיות באמצעות פצצות. פשוט באמצעות פצצות. למעשה, לא רק שזה יותר פשוט, זה גם יותר אפקטיבי. אפקטיבי מבחינת המסר הוויזואלי שזה מעביר. איזה תמונות תוכל להעביר ממתקפת סייבר? מישהו לוחץ על אנטר? מצד שני, טילי שיוט מדויקים שמפצלחים מצבור דלק ענק או שדה תעופה, מעבירים מסר טלוויזיוני רב עוצמה, ואחרי הכל, אנחנו רוסים. רב עוצמה הוא שמנו השני. הנה הסבר נוסף. מתקפת הסייבר החסרה לא קשורה לכך שהרוסים לא ניסו להוציא אל הפועל מתקפה שכזו, אלא קשורה לכך שהיא נבלמה. היא פשוט נבלמה על ידי מערכת הגנת הסייבר האוקראינית. אחרי הכל, המאבק בין רוסיה לאוקראינה, גם מאבק הסייבר בין המדינות, לא החל בפברואר 2022 או בדצמבר 2021. הוא החל כבר בשנת 2014, ובמהלך השנים האוקראינים הפכו ליותר מתוחכמים ויותר מתקדמים בכל מה שקשור במגננה נגד מתקפות סייבר. גם ההתגייסות של האקרים מרחבי העולם שהחלו לתקוף תשתיות רוסיות עשויה להאט את הרוסים שעברו ממתקפה למגננה. פתאום הם צריכים להתמודד עם קבוצות אקטיביסטיות ששמו להן על הכוונת את מוסקבה. כך לדוגמה, בחשבון הטוויטר של אנונימוס, שאחריו עוקבים כמעט 8 מיליון משתמשים, ושאותו ניתן למצוא תחת שם המשתמש יור אנון ניוז, נכתב בשישי במרץ בשעה 2:09 בלילה, אנונימוס שמה לעצמה מטרה את הישות הממשלתית שנשלטת על ידי פוטין. אנחנו לא עוסקים במלחמת סייבר נגד תשתיות אזרחיות. אנחנו נלחמים למען אנשים של כל אומה שנמצא תחת מגף של דיכוי. למעשה, סגן ראש ממשלת אוקראינה הכריז על הקמת צבא IT וקרא לכל האקרים בעולם לפצוח במתקפת סייבר נגד רוסיה ולסייע בחיזוק הגנות הסייבר של אוקראינה. על פי הערכות האוקראיניות, בתוך כשבוע נהנו לקריאה שלו יותר מ-400,000 אנשים. אחד ההישגים שלהם היה הפלת אתר הבורסה של רוסיה. נכון, זה היה רק ל5 דקות. ועדיין. והנה סיבה אפשרית אחרונה. בשבועיים הראשונים ללחימה פורסמו לא מעט ידיעות והוצגו לא מעט עדויות, לכך שהמורל בקרב החיילים הרוסים נמוך. סיפורים על כך שהם מנקבים את מחלי הדלק של המסעיות של עצמם, על מנת שלא יוכלו להתקדם, פורסמו ברחבי העולם. חיילים שנשבו או ערקו, סיפרו שהם אפילו לא יודעים למה הם נמצאים על אדמת אוקראינה. האם ייתכן שהמורל הנמוך בקרב החיילים הרוסים, בא לידי ביטוי גם במורל נמוך בקרב חיילי הסייבר הרוסים? אם הרוסים שנמצאים על הקרקע לא ממש מתלהבים מלהפציץ אזרחים או חיילים אוקראינים, מדוע שחיילי הסייבר, שבאמצעות הפעולות שלהם יכולים לשתק תשתיות מים או חשמל, יהיו נלהבים יותר? רק מכיוון שהם נמצאים בעורף והחיילים נמצאים בחזית? האם אנחנו עדים לז'אנר רוסי של שביתה איטלקית? האם אנחנו עדים לחוסר רצון והתלהבות בקרב ההאקרים הרוסים? כאמור, בשלב הזה קשה לדעת מהי התשובה לשאלה היכן מלחמת הסייבר שהבטיחו לנו, ולא מן הנמנע שאין תשובה אחת לשאלה הזו, אלא אוסף של תשובות. ועדיין מעניין לעקוב אחר ההתפתחויות בזירה הזו. מערך הסייבר הרוסי זכה בשנים האחרונות למוניטין חסר תקדים בשל המעורבות שלו במהלכי דיס-אינפורמציה שהשפיעו על מערכת הבחירות בארצות הברית, על הברקזיט בבריטניה ועל אירועים אחרים ברחבי העולם. למרות זאת, לפחות בשלב הזה, קיים פער גדול בין הדוקטרינה הצבאית המקובלת לבין ההתרחשות בפועל, ובין המוניטין המפחיד לבין מה שקרה במציאות. ועדיין נראה לי שמוקדם להספיד את סיפור הסייבר. זו רוסיה, כן? ה עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומלחמת הסייבר שאמורה להיות ביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לב. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.